אותו מספר פינים. מוצר אחר. מה אסור לשכוח כשמחליפים מיקרו בקר? מעט FDA ויצרניות שבבים.
ה-FDA
ממליץ ליצרני ציוד רפואי לזהות מראש נקודות חלשות בשרשרת האספקה ולמצוא מקורות חלופיים לפני שמגיע המחסור. זו נשמעת כמו המלצה למחלקת הרכש, אבל בפועל היא נוחתת מהר מאוד על שולחן הפיתוח. בחברה קטנה זה בדרך כלל מתחיל בהודעה קצרה. המיקרו בקר של המוצר אינו זמין בזמן, והייצור צריך חלופה. מהרגע הזה, השאלה כבר אינה איפה קונים את אותו רכיב, אלא איך מחליפים את המוח של המוצר בלי לשנות את ההתנהגות שלו. מניסיוני, רוב ההחלפות שמסתבכות מתחילות מהנחה סבירה אך שגויה. אם מצאנו MCU עם אותה ליבה, אותו מספר פינים ואותם ממשקים, רוב העבודה מאחורינו. למעשה, אלה רק תנאי הכניסה. המיקרו בקר מחבר בין החשמל על הלוח, הקוד, תהליך הייצור, בדיקות התקינה, והיכולת לקנות את המוצר לאורך שנים. לכן, כדאי לפרק את ההחלפה לכמה חלקים. ולסיים כל חלק בשאלה פשוטה. איזו ראיה מוכיחה שהחלופה באמת שומרת על מה שהיה חשוב במוצר הישן? החלק הראשון מתחיל דווקא במוצר הישן. לפני שפותחים מנוע חיפוש של יצרן שבבים, צריך לכתוב מה אסור להשתנות. מה המוצר מודד או מפעיל? כמה מהר הוא חייב להגיב? כמה זמן הוא פועל מסוללה? באיזו טמפרטורה הוא עובד? ומה צריך לקרות כאשר חיישן, תקשורת או מתח אספקה נכשלים? אלה גבולות המשחק. בלי הגבולות האלה, קל לבחור רכיב שנראה חזק יותר, אך חסר התנהגות קטנה שעליה המוצר נשען. רק אחרי שההתנהגות ברורה, יורדים למספר ההזמנה המדויק של הרכיב הקיים. לא מסתפקים בשם המשפחה. בודקים נפח פלש ורם, מארז, דרגת טמפרטורה, גיוסת סיליקון, ציוד היקפי פעיל, שימוש בזיכרון לא נדיף, וכל הראתה שהקוד כבר עוקף. באותה הזדמנות, אוספים את הנתונים שהפכו עם השנים לידע שבעל פה. זרם השיא בזמן שידור, זמן ההתחול, דיוק המדידה, או הסיבה שקבל מסוים נמצא ליד פין ריסט. דווקא הפרטים האלה נעלמים כאשר המהנדס המקורי כבר אינו בחברה. בסוף החלק הזה צריך להישאר דף אחד שמחלק את הדרישות לשתיים. דברים שחייבים להישאר זהים, ודברים שמותר לשנות אם מתכננים ובודקים אותם מחדש. הדף הזה חשוב יותר מרשימת מועמדים ארוכה, מפני שהוא מאפשר לפסול רכיב מוקדם ובזול. עכשיו, ורק עכשיו, אפשר לעבור לשאלה הבאה. האם המיקרו בקר החדש מסוגל לשבת על הלוח? ולהתנהג נכון מבחינה חשמלית. החלק השני הוא החומרה, וכאן המראה החיצוני מטעה. בשיחה יומיומית אומרים לפעמים סוקט, אבל ברוב מוצרי הייצור ה-MCU מולחם ישירות ללוח. צריך להפריד בין צורת המארז, טביעת הרגל ומפת הפינים. שני רכיבים יכולים להגיע באותו מארז עם אותו מספר רגליים, ובכל זאת למקם מתח, אדמה, ריסט או פין תכנות במקומות שונים. אם באמת משתמשים בסוקט לצורכי שירות, גם הוא חלק מהמפרט. התנגדות מגע, זרם, טמפרטורה, רעידות ומספר מחזורי החלפה. אחרי שבודקים שהרכיב נכנס פיזית, בודקים מה כל פין עושה מרגע חיבור המתח ועד שהקוד משתנת עליו. יציאה שהייתה שקטה ברכיב הישן ועלתה לרגע ברכיב החדש, יכולה לפתוח שסתום או להדליק טרנזיסטור. פין שסימן בעבר כלא מחובר, יכול להפוך לפין שמור שאסור יקשור לאדמה. צריך לעבור באותה צורה על תחומי המתח, סבילות ל-5 וולט, מגדי המשיכה הפנימיים, יכולת הזרם ופיני הבוט. זו עבודה איטית, אבל היא זולה בהרבה מלגלות בזמן ההפעלה הראשונה, שהלוח החדש מפעיל עומס לפני שהגיע למיין. מכאן מרחיבים את הבדיקה אל ספקי הכוח, השעון והעולם האנלוגי. בודקים שצריכת הסי מתאימה למייצב, שסף האיפוס בזמן נפילת מתח מתאים למוצר, ושהמתנד נשאר מדויק גם בחום ובקור. בממיר האנלוגי לא מסתפקים במספר הביטים. מקור בעל עקבה גבוהה עלול להזדקק לזמן דגימה ארוך יותר, ולכן אותו חיישן ואותו קוד יכולים להחזיר תוצאה שונה. בסוף, חלק החומרה צריך להוכיח לא רק שהרכיב נדלק, אלא שהכניסות, היציאות, השעונים והמדידות משחזרים את התנהגות המוצר בכל תנאי העבודה. החלק השלישי הוא התוכנה, וכאן צריך לתקן תפיסה נפוצה לגבי הל. ההל הוא בדרך כלל שכבה שהיצרן מספק כדי להפעיל רגיסטרים וציוד היקפי בלי לכתוב כל ביט ביד. הוא יכול לעזור לעבור בין דגמים של אותו יצרן, אבל הוא אינו מבטיח אינטגרציה בין התוכנה למוצר. אם לוגיקת המוצר קוראת ישירות להל של UART, לטיימר של הבקר, ולפונקציית כתיבה מסוימת לפלאש, החלפנו שמות של רגיסטרים, אך לא באמת הפרדנו את התוכנה מן החומרה. הארכיטקטורה הבריאה נראית כמו כמה קומות. בקומה התחתונה נמצאים ההל והדרייברים שמכירים את ה-MCU. מעליהם יושב BSP, קיצור של Board Support Package, שמכיר את הלוח המסוים, איזה פין מדליק מנסר, איזה SPI מחובר לחיישן ואיך מאפסים את רכיב התקשורת. מעליו כדאי לבנות שכבת שירותי פלטפורמה עם פעולות בשפה של המוצר, למשל קריאת חיישן, שמירת הגדרה, שליחת חבילה וקבלת זמן. לוגיקת המוצר משתמשת בשירותים האלה, ואינה אמורה לדעת אם מתחתיה יש STM32, NXP, מחשב אישי או בכלל סימולטור. בעולם התוכנה קוראים לגישה הזאת בכמה שמות. Dependency Inversion אומר שהלוגיקה תלויה בממשק שאנחנו מגדירים ולא בדרייבר שהיצרן נתן. Ports and adapters, או ארכיטקטורה משושת, מתארת את אותו רעיון בצורה ציורית. האפליקציה נמצאת באמצע, ומסביבה שקעים קבועים שאליהם מחברים מתאמים לחומרה, לרשת, לזיכרון ולמערכת ההפעלה. המונחים נשמעים כבדים, אבל הרעיון עממי מאוד. בונים תקע ושקע ברורים כדי שלא נצטרך לחתוך חוטים בכל פעם שמחליפים מכשיר. ב-C אפשר לממש את השקע הזה בעזרת סטרקט שמכיל מצפיים לפונקציות והקשר פרטי. הלוגיקה מקבלת, למשל, ממשק קלוק עם פעולה שמחזירה זמן, ממשק סטורג' עם פעולות קריאה וכתיבה, וממשק נטוורק עם פעולות שליחה וקבלה. בייצור מחברים אליהם פונקציות שמגיעות מן הדרייברים האמיתיים. בבדיקה מחברים פייק קטן ששומר נתונים בזיכרון של המחשב ומאפשר לשלוט בזמן. אפשר לבחור את המימוש בזמן הקישור או להעביר אותו באתחול, שיטה שנקראת Dependency Injection. זה מעט יותר קוד בהתחלה, אבל הוא מונע מאלפי שורות לוגיקה להכיר את שם הבקר. ב-C++ אפשר להשתמש במחלקות ממשק מופשטות ובבבנאי שמקבל את התלויות, או בטמפלטס כאשר רוצים שהבחירה תעשה בזמן הקומפילציה, בלי מחיר של קריאה וירטואלית. RAII, קישור חיי המשאב לחיי האובייקט, יכול לעזור לנהל נעילות, באפרס וחיבורי תקשורת בלי לשכוח לשחרר אותם במסלול שגיאה. במוצר קטן אפשר לחבות exceptions ו-RTTI ועדיין ליהנות מן המבנה הזה. הבחירה בין C ל-C++ פחות חשובה מן הגבול. הלוגיקה העסקית צריכה להתקמפל כספרייה רגילה ולהיות מסוגלת לרוץ במחשב ללא קובצי ההל. אבל גם שכבת ביניים יכולה להיות מסוכנת אם החוזה שלה מאורפל. כל ממשק צריך לומר אם הפעולה חוסמת, מי הבעלים של הבאפר, עד מתי המידע חייב להישאר בזיכרון, מאיזה הקשר מגיע קולבק, ואיך מסמנים טיים אאוט או ניתוק. זה חשוב במיוחד ב-DMA הסינכרוני. הפייק במחשב יכול להעתיק מידע מיד, בזמן שהחומרה האמיתית ממשיכה להשתמש במצביע גם אחרי שהפונקציה חזרה. שכבת הפשטה טובה מסתירה את דרך המימוש, אבל אינה מסתירה התנהגות שהלוגיקה חייבת לכבד. אפשר לעשות את זה גם בלי RTOS. בסופרלופ, הלולאה הראשית אוספת אירועים מן הדרייברים ומעבירה אותם למכונת מצבים. קוד שמחליט מה השלב הבא לפי המצב והאירוע. הפסיקה אינה מפעילה לוגיקה עסקית. היא רק מכניסה אירוע לרינג באפר או מסמנת דגל. פונקציה כמו App Step מקבלת אירוע וזמן ומחזירה פקודות לביצוע. בדיקה אפשר להזין לרצף מלאכותי של חיישן, טיימאוט וניתוק תקשורת ולראות בתוך אלפית שנייה כיצד המוצר היה מתנהג במשך שעה. עם FreeRTOS החלוקה משתנה, אבל העיקרון נשאר. FreeRTOS נותן משימות, טורים, מיוטקס, התראות וטיימרים. הוא אינו מגדיל עבורכם את גבול החומרה. גישה טובה היא לתת למשימת שירות אחת בעלות על רכיב מורכב, למשל מודם או פלאש, ולתת לשאר המערכת לדבר איתה בהודעות. מעל ה-RTOS אפשר להוסיף OSAL, שכבת הפשטה לשירותי מערכת ההפעלה, שמתרגמת יצירת משימה, המתנה, נעילה וזמן לממשק קטן של המוצר. כך אפשר להחליף FreeRTOS או להריץ חלקים מן הקוד במחשב, אבל עדיין צריך לבדוק עדיפויות, גדלי סטאק, API שמותר לקרוא מתוך פסיקה ומדיניות הקצאת זיכרון. זפר מציע מסלול מובנה יותר. יש בו device model עם ממשקים כלליים ל-GPIO, SPI, I²C, רשת ורכיבים אחרים, ו-device tree שמתאר מה מחובר ללוח בלי לקבור את המידע בקוד האפליקציה. Kconfig בוחר אילו יכולות ודרייברים נכנסים לבנייה. היתרון הוא שאפליקציה יכולה לדבר עם ממשק כללי במקום עם הל של יצרן מסוים. בנוסף, Native Sim מאפשר לבנות יישום זפיר כתוכנית לינוקס רגילה, וזטסט וטוויסטר מספקים מסגרת לבדיקות. אבל גם כאן אין קסם. צריך לוודא שהבקר המדויק, הדרייבר והאפשרויות שבהן משתמשים באמת נתמכים, ולא רק שקיים לוח דומה ברשימת זפיר. דוגמת אית'רנט מראה למה המילה נתמך אינה מספיקה. ייתכן שלשני הבקרים יש מק, החלק הדיגיטלי של אית'רנט, אבל ה-PHY החיצוני שמחבר אותו לכבל דורש ממשק RMEI או MII, שעון, קו ניהול MDIO ורצף ריסט מסוים. אחר כך מגיעים תיאורי DMA, יישור Buffers, קאש, אירועי לינק ומחסנית TCP-IP. דוגמת קוד ל-PHY אחר או ללוח הערסה אחר יכולה להעלות לינק במעבדה ועדיין להיכשל כאשר מוציאים ומחזירים כבל, מעבירים עומס גבוה או מפעילים קאש. לפני שבוחרים MCU חלופי, צריך לחפש דוגמה מלאה לשילוב הקרוב לשלכם. אותו מק, אותו פאי, אותה מחסנית ואותה שיטת DMA, ולברר מי נתחזק אותה. ספריות IoT יוצרות אותה אשליה ברמה גבוהה יותר. Core MQTT של FreeRTOS, למשל, אינו תלוי דווקא ב-FreeRTOS kernel, אבל הוא כן דורש מן הפלטפורמה פעולות שליחה וקבלה ושעון מדויק למדידת טיימאוט. מוצר אמיתי צריך מסביב גם TCP, TLS, מקור מספרים אקראיים, אחסון תעודות ומפתחות, DNS, זיכרון ושיטת עדכון. ספריית קוד פתוח אחרת עלולה להניח גודל מילה מסוים, גישה לא מיושרת, סדר בתים, הוראת הצפנה או התנהגות קש של בקר מסוים. לכן לא שואלים רק אם הספרייה מתקמפלת, בודקים את כל נקודות החיבור שלה לפלטפורמה ואת הדוגמאות הקיימות עבור הרכיב וה-SDK המדויקים. כאן נכנסת ההבחנה החשובה בין Integration, Verification ו-Validation. אינטגרציה אומרת שחיברנו את החלקים והם מדברים. מערכת ההפעלה עולה, ה-FIY מעלה לינק והודעת MQTT מגיעה לענן. Verification בודק שהמימוש עומד בדרישות שכתבנו. זמני תגובה, טיפול בשגיאות, שימוש בזיכרון והבטחה. Validation בודק שהמוצר השלם עדיין עושה אצל המשתמש את מה שהוא אמור לעשות בתנאים האמיתיים שלו. אם המתכנתים שילבו מערכת הפעלה שהם אוהבים, אבל יצרן השבב לא התחייב לגרסה, ללוח או לדרייברים האלה, האחריות על הפורט, העדכונים, התקלות והוולידציה נשארת אצל החברה. זה לא הולך ברגל. היתרון הגדול של שכבת הביניים מתגלה עכשיו בבדיקות. אותו ממשק שמחובר לפלאש ולרשת בייצור יכול להתחבר במחשב למוק שמוודא איזו פעולה נקראה, לסטאב שמחזיר תשובה קבועה, או לפייק שמתנהג כמו רכיב פשוט. כך מריצים אלפי בדיקות של לוגיקת המוצר, בלי לוח ובלי לחכות לזמן אמיתי. אחר כך מוסיפים contract tests, אותה סדרת בדיקות לכל מימוש של הממשק, כדי לוודא שהמתאם הישן, המתאם החדש, והסימולטור מפרשים שגיאות וזמנים באותה צורה. רק מעליהם מגיעות בדיקות על לוח אמיתי, שבהן בודקים פסיקות, DMA, חשמל ותזמון שאי אפשר לדמות נאמנה.
בסוף,
חלק התוכנה, צריכות להישאר 4 ראיות. לוגיקת המוצר, רצה בבדיקות הוסט בלי חומרה, המתאמים של הרכיב הישן והחדש עוברים את אותו חוזה בדיקות, קיימות דוגמאות או הוכחות אינטגרציה לרכיבים ולספריות הקריטיים, וגרסאות הארטוס, ה-SDK, הקומפיילר והספריות נעולות ומתועדות. אחרי זה, עדיין נשאר ולידציה על המוצר האמיתי, אבל לפחות ברור מה בודקים ומי אחראי לכל שכבה. רק בנקודה הזאת אפשר לעבור מן התוכנה אל השאלה הבאה. האם אפשר לייצר את הפתרון החדש שוב ושוב, ולא רק לגרום לו לעבוד פעם אחת? החלק הרביעי הוא המעבר מן המעבדה לייצור. רכיב שעבד על לוח פיתוח או אחרי הלחמה ידנית עדיין אינו חלופה מאושרת. קו הייצור צריך לקבל אותו באריזה המתאימה, למקם אותו, להלחים אותו, לבדוק אותו ולצרוב עליו קושחה בקצב הנדרש. כאן נכנסים שיקולים שבדרך כלל אינם מופיעים בדיון הראשון עם מתכנת הקושחה, אבל יכולים לעצור את המפעל לחלוטין. מעבר ממארז LQFP שבו רואים את הרגליים אל QFN עם משטח תחתון או אל BGA משנה את טביעת הרגל, הסטנסיל, כמות משחת ההלחמה, פרופיל החימום ויכולת הבדיקה. צריך לבדוק גם MSL, הזמן שבו רכיב רגיש ללחות יכול להישאר מחוץ לאריזה המגינה עליו, מפני שלחות שנלכדה במארז עלולה לגרום לסדיקה בזמן החימום. לפעמים מדרש צילום אקס-ריי כדי לראות את החיבורים, ולעיתים תיקון רכיב דורש ציוד שאין לקבלן ההרכבה. לכן שיטת ההלחמה אינה הערת ייצור, היא חלק מהחלטת הרכיב. את החלק הזה סוגרים בעצבות פיילוט, לא בלוח יחיד. מעבירים מספר לוחות בתהליך ההרכבה האמיתי, משתמשים במתכנת הייצור, בודקים את זמני הצריבה ואת נקודות המגע, ומריצים את בדיקת סוף הקו. אחר כך מפעילים יחודות מן העצבה בחום, בקור ובשינויי מתח כדי לחפש תקלות שמגיעות משילוב המארז, הלוח והתהליך. אם אי אפשר לייצר, לבדוק ולתקן את הרכיב באופן עקבי, הוא אינו חלופה גם אם הוא עובד מצוין על שולחן המהנדס. החלק החמישי מחזיר אותנו לסיבה שבגללה התחלנו, אספקה ותקינה. קל להשקיע חודשים בהסבה, ואז לגלות שגם החלופה קרובה לסוף חייה, זמינה רק בכמות קטנה, או תלויה באותו מפעל שבו מיוצר הרכיב הישן. לכן, בודקים את מספר החלק המדויק, את תוכנית אורך החיים של היצרן, את מנגנון ההודעות על שינוי והפסקת ייצור, ואת זמני ההספקה בכמויות האמיתיות של המוצר. הבטחה ל-10 או 15 שנות חיים חשובה, אבל היא אינה הבטחה שהרכיב יגיע בחודש הבא. גם הביטוי מקור שני דורש חשד בריא. שני יצרנים שונים יכולים להשתמש באותו מפעל פרוסות, באותו קבלן אריזה או באותו חומר גלם, ולכן להיפגע יחד. בזמן מחסור צריך להיזהר במיוחד מן השוק האפור. רכיב שנראה מקורי יכול להיות משופץ, מזויף או כזה שאוכסן בתנאי לחות לא ידועים. חלופה אמיתית כוללת ערוץ הפצה מורשה, עקיבות עצבה ותוכנית בדיקה לקבלת הסחורה, ולא רק מחיר ומועד משלוח באתר. במוצר רפואי או בטיחותי יש שכבה נוספת. החלפת המיקרובקר יכולה לשנות את ניתוח הסיכונים, בדיקות התאימות האלקטרומגנטית או ההחלטה הרגולטורית על המוצר. ה-FDA אינו קובע שכל החלפת MCU מחייבת הגשה חדשה, אבל הוא כן מצפה מהיצרן להעריך אם השינוי עלול להשפיע על הבטיחות או היעילות, לנמק את ההחלטה ולשמור אותה בתהליך בקרת השינויים. כך נסגר גם החלק הזה, לא במספר חלק חדש ברשימת החומרים, אלא בשרשרת ראיות שמחברת בין הרכיב, המוצר והאישור לייצר אותו. החלק האחרון הוא תוכנית ההוכחה. מתחילים במסמכים ובטבלת פערים, עוברים ללוח פיתוח כדי ללמוד את הכלים ואת הציוד ההיקפי, ואז בונים אבות טיפוס של המוצר האמיתי. רצוי להשוות לוח עם הרכיב הישן ללוח עם החדש, תחת אותו עומס ואותם תנאים. כך אפשר לראות אם שינוי בזמן איתחול, בזרם, ברעש המדידה או בתגובה לפסיקה הגיע מן ההחלפה ולא משינוי אחר שנכנס לפרויקט. באמצע התהליך מפסיקים לבדוק רק את התרחיש היפה ומתחילים לייצר תקלות בכוונה. מורידים את המתח לאט, מנתקים שעון, מחזיקים קו תקשורת תקוע, מפסיקים עדכון באמצע ומפעילים בחום ובקור. בכל ניסוי מודדים את המשתנה שמתאים לטענה. זרם, זמן פסיקה, רמת ריסט, איכות אות או תוכן הזיכרון אחרי האיפוס. LED ירוק אומר שהקוד הגיע לשורה מסוימת, הוא אינו מוכיח שהמוצר שרד את המצב שבגללו נכתבה הבדיקה. החלק המעניין פה הוא שהחלפה מהירה אינה החלפה חפוזה. צוות שמפריד את לוגיקת המוצר מן הדרייברים, שומר בדיקות אוטומטיות, מוציא נקודות בוט ודיבאג נגישות, ומנהל חלופות עוד לפני המחסור, יכול להגיב בתוך שבועות, במקום להתחיל לחקור בזמן שהקו עומד. אותו מספר פינים הוא רק הרקע שבו הרכיב נכנס ללוח. ההחלפה מסתיימת רק כאשר הוכחתם שהמוצר עדיין מתנהג נכון, מיוצר נכון, עומד בדרישות, ואפשר לקנות אותו לאורף החיים שתכננתם. למה זה מעניין? מחסור ברכיב חושף מהר מאוד אם למוצר יש ארכיטקטורה או רק ערימת קוד שמחוברת להל מסוים. MCU חלופי יכול להתאים במארז ובכל זאת לשנות את חול, תזמון, התנהגות אנלוגית, דרייברים, ספריות רשת, תהליך הלחמה או תיק תקינה. צוות שמפריד מראש את לוגיקת המוצר מן החומרה, בודק את המתאמים באותו חוזה, ומוודא תמיכה אמיתית בשילובי RTOS, FI ו-IoT, יכול להגיב למחסור בלי להפוך את הלקוחות למעבדת הניסוי שלו.